אנחנו נכנסים לסיפור של יוסף ואחיו. ואנחנו רואים מחלוקת גדולה מאוד שמתרחשת בתוך משפחת יעקב. המחלוקת כל כך גדולה עד כדי כך שהאחים רוצים להרוג את יוסף. ואחר כך הם משנים את התוכנית שלהם. הם מחליטים להשליך אותו בבור, בור בדרך כלל זה בור מים. זאת אומרת, בור שמיועד למים. ומה הם התכוונו כשהם השליחו אותו לבור הריק שאין בו מים? הם התכוונו, כנראה שהוא יופקר איכשהו, לא ברור מה אמור לקרוא לו שם. האם הוא ימות מכך שהוא יישאר שם ולא יחיה כי נצמא ונרעב, או שפשוט יקרה משהו, לא ברור. ובסוף קרה משהו. מה קרה? המדיינים הרימו אותו מהבור ומכרו אותו לשיירת סוחרים ישמעאלית. המעניין הוא שיהודה עצמו הציע לאחים למכור את יוסף. אבל לפי פשט התורה, הם באו לבור וכבר לא מצאו את יוסף. כי המדיינים כבר הוציאו אותו, שלפו אותו מהבור ומכרו אותו לישמעאלים. כלומר, מה שעכשיו אני אמרתי לכם, בא לבלבל אתכם. אתם רגילים לכך שהאחים מכרו את יוסף. אבל גדול מפרשי הפשט של המקרא, הלא הוא הרשב"ם, דקדק ודייק בפסוקי הסיפור, והראה שמי שמכר את יוסף זה לא האחים. אני אחזור עוד פעם על דקדוק הדברים כפי שרואים אותם. כאשר בא יוסף, הם אמרו, הנה בעל החלומות על הזה, והם אומרים, ואז הם בעצם מתכננים משהו וכל פעם משנים את התוכנית, כמה פעמים. פעם ראשונה התוכנית שלהם הייתה להרוג את יוסף. כמו שכתוב, לכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הבורות ואמרנו חיה רעה חלת הוא.
מה זה החלת הוא ולא חלתהו?
זה מה שאתה, מה שכתוב כאן זה עברית נכונה, מה שאתה אמרת זה עברית לא נכונה.
אבל אין עוד מקום שכותב
כזה דבר, זה... חיה רעה, החלת הוא, ככה אומרים. זה העברית הנכונה. העברית מקורה פה. זה היה נכון. אז זאת אומרת, הם גזרו את דינו למוות, הם באו לעשות את זה. מי שהזדעזע מזה היה ראובן. ראובן הזה, איזה צדיק הוא, איזה בעל תשובה הוא. הוא הבין את סודה של רחל. אחרי שראובן חטא בחטא של בלהה, ששם מהות החטא הייתה שהוא לא הבין את עולמה של רחל, אל תזכחו שראובן הוא בנה של לאה. אז עכשיו הוא החליט למסור את נפשו בעד בנה של רחל. אני לא נכנס לסיפור בלהה, אני מבקשה. לא נכנס לסיפורה של בילה, אלא אני רק אומר שראובן לא הבין את סודה של רחל. היינו שם בפרשת וישלח, זה לא הנושא. וכאן רואים איך ראובן היה בעל תשובה, ובתשובתו, הנה תשובתו, שהוא הולך ובעצם הוא בא להציל את יוסף. אבל הוא לא יכול לגלות לאחים, הוא לא יכול לגלות לאחים את הרעיון שלו, משום שהוא יודע שאין לו את הכוח העמידה לעמוד מול האחים ולהגיד להם, לא נהרוג את יוסף. ולכן הוא מציע הצעה אחרת. בואו לא נהרוג אותו ישירות. אל תשפכו דם. שליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשליחו בו. זאת אומרת, הוא בעצם אומר להם, לא עכשיו נהרוג אותו כאן מיד, ניתן ליד הגורל לפגוע בו. אפשר לראות בזה שני דברים. מה זה משנה אם אתה הורג מישהו, או שאתה זורק אותו לבור, ומה יקרה לו שם? הוא ימות? אולי. ההבדל הוא בשני דברים. א', אתה לא רוצה להרוג אותו בידיים שלך, להתלכלך, כמו שאומרים. אז זה לא נשמע טוב. אתה כאילו קשה לך מצפונית, אז אתה חושב שאתה נקיטה אותך מצפונית. אבל האפשרות השנייה, שאתה בעצם בא ואומר, לא אנחנו נהרוג אותו, אלא ניתן את האופציה לקדוש ברוך הוא להציל אותו. כלומר, ואז אולי, אם הקדוש ברוך הוא יציל אותו, לא יתברר שהוא צודק. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא כאילו מוסר את הדין של יוסף אל אלוקים. אתם מבינים? הרעיון של ראובן הוא לא רעיון טיפשי. לא נהרוג אותו, ככה ישר נחתוך אותו, ונזרוק אותו לבור. ושם הוא ימות אחרי 10 שעות. לי זה מזכיר שמשפחת אמרם שמה את משה בתיבה. מה אמור לקרות לתינוק בתוך תיבה, בתוך היאור? זה למסור אותו לקדוש ברוך הוא. זה לא סוג של... זה היה מה שהוא הציע לאחים. ואתם יודעים שהאחים קיבלו את הרעיון של ראובן. אבל ראובן עצמו בלב שלו בכלל לא חשב על הרעיון הזה. הייתה לו תוכנית אחרת. ובסוגריים מוסרת לנו התורה את התוכנית של ראובן, למען נציל אותו מידם, להשיבו אל אביו. ראובן חלק על האחים. הוא לא חשב שדינו של יוסף זה דחייה ומיטה. לכן עכשיו בעצם לראובן יש תוכנית שהוא לא מגלה להם, והוא בעצם רוצה מבחינתו מה הרעיון של זריקה לבור? השהיה. במקום שהרגו אותו עכשיו, נשהה את הדין, ואז בעצם, איכשהו אני בזמן, במרווח הזמן הזה, לא יודע מה אני אעשה, אני אציל אותו. אם כן, בעצם, שתי מחשבות עומדות מאחורי הזריקה לבור. מה שהאחים חושבים כשהם זורקים לבור, זה לשנות את הדין, מגזר דין מוות, למסירת דינו לאלוקים. שראובן חושב, זה להשות את הזמן כדי להציל את יוסף כי ראובן בעל תשובה. מה? כן, זה הערה של הסופר המקראי בקודש. הערה של משה רבנו שמספר לנו את הסיפור הזה. לא, ראובן כן חשב את זה, אבל הוא לא אמר את זה לאחים שלו. ראובן אמר לאחים שלו, אל תשפכו דם, השליחו אותו אל הבור הזה, ויד אל תשלחו בו. אנחנו הסברנו את זה, הכוונה היא, לא אנחנו נהרוג אותו, אלא נמסור את דינו להשם. זה מה שראובן חשב. זה מה שראובן אמר לאחים. אבל הוא עצמו עשה את זה למען נציל אותו מידם, להשיבו אל אביו. ויקחו וישליכו אותו אל הבור. וישבו לאכול לחם. וישאו עיניהם ויראו, והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד. הם רואים מרחוק, הם נמצאים בדותן. דותן זה נמצא בקצה של הרמה ההררית לפני הנפילה לעמק ישראל. והם רואים מרחוק, באה מגלעד, מרחוק, שיירה של ישמעאלים. ואז מתרחש רעיון נוסף. יהודה. יהודה בעצם אומר, יהודה הוא כאילו אפשר להגיד, תזכירו, בוא נעשה, בשלב הראשון רצו לרצוח אותו. בשלב השני, ישירות. בשלב השני, אני מתעלם מראובן. בשלב השני, הם רצו למסור את דינו לשמיים. אבל איך למסור את דינו לשמיים? על ידי שהוא נמצא בתוך בור. כדי שבשמיים, מה צריך לקרוא כדי שיוסף יחיה אחרי שהוא נזרק לבור? צריך נס, גלוי, שיקרה משהו, שהוא יצא מהבור, כי אי אפשר לצאת מבור, זה לא מה שאתם חושבים, כן? צריך נס גלוי. ו... כן, דברים נוספים, נכון? ואז יהודה אומר, בואו באמת נמסור דינו לשמיים, לא במובן הזה של... הרגתי אותו, השארתי לו אפשרות קטנה לחיות. אלא יותר מזה. ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע, כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. לכו ונמכרנו לישמעאלים, ועדנו אל תהי בו, כי אחינו בשרנו הוא. זאת אומרת, הוא יותר מעלה את האחים למין תיקון. לא רק שלא נהרוג אותו, לא רק שלא נשליך אותו אל הבור, שהוא כנראה ימות אלא אם כן יקרה נס, אלא מה שנקרא, נעשה... הקש ושלח כזה. זאת אומרת, ניקח אותו, ניתן אותו, יש פה ישמעאלים, דרכם של הישמעאלים מסחור, הם הולכים למצרים, הוא ימחר למצרים, והתגלגל בעולם, הוא יחיה, ואז נראה, אם אלוקים עמו, מי יודע, אולי הוא יחזור אלינו, ואם לא, הוא יובד, הוא ילך לחלומותיו, לענייניו, וזה תיקון, תראו איזה עלייה יש פה. רצח, השלכה לבור, מחירה. והוא אומר, כי אחינו בשרנו. ולא רק כל מה שסיפרתי לכם, אלא תראו מה קורה בפועל, כפי שדייק הרשב"ם. הם גמרו לאכול, עכשיו מה הם צריכים לעשות? ללכת, לפי התוכנית שלהם. מה צריך לעשות כדי למכור אותו? להעלות אותו מהבור. זה משימה, צריך של חבל וכו'. אבל בעוד הם אוכלים, קורה משהו אחר. ויעברו אנשים מדיינים, וכך מפרש הרשב"ם, זה החידוש של הרשב"ם. ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, וימשכו, ויעלו את יוסף מן הבור. מי מעלה את יוסף מן הבור? לפי הרשב"ם, האנשים המדיינים הסוחרים. המדיינים זה אנשים מקומיים, לא הסוחרים הישמעאלים שהולכים... הם העלו אותו מהבור, והם קראו את יוסף לישמעאלים. הם באו המדיינים הוציאו את יוסף מהבור. באו המדיינים לישמעאלים, ואמרו להם, תשמעו, מצאנו פה בחור ממש יפה. הוא נראה די חזק, והוא יכול להיות עבד מוצלח. כמה תרצו עליו? 20 כסף. 20 כסף, מצוין. והשיירה הולכת להביא את יוסף למצרים. מי רץ הכי מהר לבור כשהאחים עדיין אוכלים בבור? התכוונת לראובן. בנימין בכלל נמצא. בנימין נמצא בחברון עם אבא יעקב. לומד תורה איתו. מי נמצא פה עכשיו? מי רץ עכשיו לבור? ראובן, למה ראובן לרץ לבור? כי הוא מתכוון להציל את יוסף. כמובן שאחר כך יגיעו האחים כדי למכור את יוסף, והתוכנית של היהודה. אבל ראובן יש לו תוכנית אחרת. הוא רץ מהר לבור כדי להציע את יוסף. והיה שם ראובן אל הבור, והנה יוסף בבור. ויקרא את בגדיו. והיה שוב אליך ואומר, הילד איננו, ואני ענה, אני בא. עכשיו, לפי הקריאה של הרשב"ם, גם האחים די בהלם, כי הם לא ציפו שיוסף לא יהיה בבור. אבל אפשר לשער שקרה דבר כזה, שבאו ישמעאלים והרימו אותו ומכרו אותו, שבאו מדיינים והרימו ומכרו אותו לישמעאלים, כלומר, זה לא מופרך, כנראה שמישהו עשה את זה, אבל לא אנחנו עשינו את זה. אז הם קצת בהלם, אבל עכשיו מה? עכשיו צריך איכשהו לספר את הסיפור. בכל זאת, הוא לא יחזור הביתה לאבא יעקב. ולכן, וישחטו שעיר עזים ואת בריאות קטנות בדם, וישחו את קטנות פסים אבי אלוהים, ואמרו, זאת מצאנו הקרנה. תולד בן חיים לא, וקרנה אמרה, קטנות בני חיה רעה חלטו, תרוב צרף יוסף. כלומר, הם לא, הם פשוט דואגים, כאילו, שאבא שלהם יתנחם יוסף, יבין שיוסף נעלם. וישכח מיוסף. למה אני אסבר לכם את כל הסיפור? רק שני אחת. ובעצם יוצא לפי זה שהאחים לא מכרו את יוסף.
לפי הרשב"ם.
לפי הרשב"ם, לפי הרשב"ם. אני לא יכול ללכת לפי הרשב"ם. זכותי ללכת לפי הרשב"ם. יותר מזה, גם רש"י כתב על נכדו הרשב"ם, הוא אמר לרשב"ם, אם הייתי צעיר כמוך, הרשב"ם, הייתי משנה הרבה פירושים. אז אם קיבלתי אישור מסבא רש"י, ללכת אחרי הנכד שלו הרשב"ם. ולמה אני אומר את כל זה? בסופו של דבר, כאשר יוסף יפגוש את אחיו, הוא, אני יוסף אחיכם, אשר, מכרתם אותי, מצרימה. האחים מכרו את יוסף בכל מקום. אז מה, זה לא נכון, הם מכרו אותו. אז יש, אפשר להגיד שני פירושים. פירוש אחד, גרמתם למכירתי. אם לא הייתם שמים אותי בתוך הבור, לא הייתי אבוד, לא הייתי נמכר. אתם גרמתם למכירתי. זו אפשרות אחת טובה. אפשרות שנייה, שמי שרצה לעשות משהו, גם אם הוא לא הצליח, זה כאילו הוא הצליח, כאילו הוא עשה את זה. אתם מכרתם, אתם תכנתם למכור אותי. כאשר אתה בא לבית משפט ואתה מואשם ברצח, זה כי רצחת מישהו. אבל אם אתה ניסית לרצוח מישהו ולא הצלחת לרצוח אותו, יתבעו אותך למשפט? כן, כנראה, אם יש ראיות שניסית לרצוח מישהו, כנראה יכולים לתבוע אותך למשפט. האם אתה תיכנס למאסר עולם או למה שגוזרים בתי משפט בעולם על רצח? לא. כי יגידו, בסוף לא רצחת. ולמה זה משנה אם בסוף רצחת או לא רצחת? כי מי אמר שהאחים היו מוכרים את יוסף? אולי ראינו תהליך, ראינו שבהתחלה הם רצו להרוג אותו, אחר כך הם רצו לזרוק אותו לבור, אחר כך הם רצו למכור אותו. ואולי עוד 5 דקות הם היו חושבים כמו ראובן, שכדאי להחזיר אותו לאבא יעקב. לכן בעצם כשמישהו כמעט עשה פשע ולא עשה פשע, ואתם יודעים, לא שמישהו ניסה להרוג אותי ולא הרג אותי, מישהו תכנן להרוג אותי. אבל בסוף הוא לא יצא לעשות את זה. אז יש הבדל. זאת אומרת, מה שאני בעצם עשיתי לכם עכשיו, אני לימדתי זכות על האחים. תגידו לי תודה, זה האבות שלכם. אני עכשיו לימדתי זכות על האחים, ובעצם מעכשיו, כשיגידו לכם, תראה, רק שני אחד, אני אחזור אליך, וכשעכשיו יגידו לכם שהאחים מכרו את יוסף, תגידו, רק שנייה, זה מה אתה, זה ככה, זה הודעה תקשורתית כזאת, האחים מכרו את יוסף, בוא תראה את כל הסיפור, מה קרה? הם בהתחלה חשבו, א', להרוג אותו, נכון? אבל אחרי זה הם חזרו בתשובה, אמרו, ניתן אותו ליד הגורל, נזרוק אותו לבור. אחרי שהם אמרו, ניתן אותו ליד הגורל, אמרו, לא, אנחנו ניתן אותו משהו יותר שאפשרי. נראה אם הקדוש ברוך הוא יעזור לו, נמכור אותו. ובסוף גם לא מכרו אותו. אז לימדתי זכות על האחים. כן.
כן. זאת אומרת, זה שהם זרקו אותו לבור, יכול להיות שהם בכלל רצו לחסל אותו.
אבל זה דרשה, ואני אמרתי, הלכתי לפי הפשט.
מה שזה פשט?
לא. רש"י כותב, בתחילת כמה פעמים, שהוא מפרש את פשוטי התורה, או אגדות המתיישבות עם הפשט, כלומר, שהן לא סותרות את הפשט. זאת אומרת, שלא תמיד מה שרש"י אומר זה הפשט. ולכן אני נוקט פה את הרשב"א, שהוא יותר פשט. כשבאים לציין שהבורק, מציינים, באמת, שהוא לא יטבע וימות מיד. אלא כמו שאמרנו, יש פה הרבה שעות עד שיקרה משהו. וגם נחשים מהקרים, זה לא סותר. עדיין, נחש לא הורג אותך תוך שנייה. יש פה שני נחשים בישיבה. טוב, אין בהם הרס. כלומר, הארס שלהם לא פוגע בבני אדם, ויש פה נחשים. נכון? לא משנה. רוב הנחשים הם חמודים, הם לא פוגעים בבני אדם. יש מיעוט מאוד נחשים שפוגעים בבני אדם. וגם אלה שפוגעים לא עושים את זה בחורף, קר להם. טוב, אז רק רגע, לימדתי זכות על האחים. אבל אני רוצה ללמד זכות על האחים עוד יותר. אני רוצה לספר לכם סיפור מפורסם שכולכם מכירים. שהגיע יום אחד, שבו מדרש, אנחנו מדברים על המדרש הזה בכמה אירועים בשנה, ומדרש מפורסם, מדרש עשרת הרוגי מלכות, ואליבא דאותו מדרש, היו בימי הרומאים, בימי המלחמות שלנו עם הרומאים, היו 10 תנאים שהרומאים הרגו אותם. ואמר המדרש, המפורסם ביותר בהם זה כמובן, רבי עקיבא. והמדרש, המפורסם, מדרש עשרת הרוגי מלכות על כל גרסאותיו, אומר שהם עלו מאחורי הפרגוד לשמוע מה הסיפור הזה שהרומאים רוצים להרוג פה 10 תנאים. ואמרו להם שאבון מכירת יוסף, אבון מכירת יוסף, עומד לעם ישראל, והגיע הזמן שיהיה כפרה, נפש תחת נפש. ולכן נגזרה הגזרה על 10 צדיקים למות באבון מכירת יוסף. ואז הם אמרו שאם נגזרה גזרה, הם מקבלים אותה בהכנעה, ונמסרו 10 צדיקים למות על קידוש השם בימי הרומאים, וגם מסבירים שם, תקשיבו טוב איזה דבר מעניין זה. המדרש הזה אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר, שהוא לא מצא בשום תקופה ריכוז של 10 צדיקים, שהם משתווים לאחי יוסף, בצדקותם, וברגע שקדוש ברוך הוא מצא את 10 התנאים האלה, רבי עקיבא וחבריו, אז כביכול, זה הזמן לכפר אל עם ישראל על עוון מכירת יוסף. שואלים, את השאלה הזאת ראיתי בדרשותיו של הרב שלמה פישר, זכר צדיק וגאון וקדוש לברכה שנפטר לפני 3-4 ימים, רב שלמה פישר, גדולי התורה בדור שלנו, אם לא שמעתם עליו, אספר לכם עליו בשבת, בקידוש, מי שיהיה בקידוש. אז איך, למה 10 צדיקים צריכים תמורת, בוא נראה מי השם במכירת יוסף. יש לנו ראובן השם?
אולי.
מה?
אולי.
ודאי שלא.
למה הוא יצא זה אבל?
מה?
הוא יצא מכתחילה.
מה הוא הציע?
הם רצו להרוג אותו ישר, הוא הציע לשים אותו בבור.
למה? למה נציל אותו?
אבל סוף כל סוף זה הוא השם.
לא, אתה לא בסדר כלפי ראובן. אני לא בסדר. בן אדם רוצה להציל את יוסף, ואתה מאשים אותו?
עדיין דברים שבא לבינם דברים. מה, אני עכשיו אגיד? אולי ו...
מה פתאום?
זה דבר הוא השם לזה.
חס, הוא לא אשם ודאי, הוא לא היה זה, לא, הוא, פתאום, מה פתאום? בזה הרגע ראובן מתכוון להציל את, להציל את יוסף, ולכן ראובן הוא ודאי לא אשם. דבר שני, אז ירד ראובן, שאלה לכם, בנימין נמצא שם?
לא.
לא. אז כבר ירד מ... 12 אחים, 2. יוסף, השם? לא. אז כמה אנשים מכרו את יוסף?
9.
9. אז למה צריך, למה יש את 10 תורגי מלכות? מי זה העשירי? אז הוא השם. לא, כתוב שכשהם עושים. כתוב שהם שיתפו את הקדוש ברוך הוא בהחלטה שלהם. אז אתה יכול להגיד, אפשר
להגיד. לא,
נכון? פירוש מעניין, פירוש אחד. הפירוש האמיתי. הפירוש האחר הוא שהשם העשירי זה יוסף עצמו. הרי זה אמנם משפט לא הוגן, אבל אמרו לנו אותו כשהיינו ילדים תמיד, לכל מריבה צריך
שניים.
זאת אומרת, אני זוכר את זה תמיד, סביב רצח רבין, היו אומרים לנו, אתם אשמים. אני לא אומר שאנחנו לא אשמים. אני אומר שאנחנו אשמים, אבל גם אתם אשמים. כולנו אשמים ברצח רבין, שני הצדדים אשמים, בסדר? ואני חייתי אז, אתם הייתם ילדים קטנים, אני חייתי אז, אני אומר לכם ששני הצדדים היו אשמים, האווירה שנוצרה. זאת אומרת, גם יוסף אשם, ואני אביא לכם ראיה, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. איזה מין דיבה רעה הביא יוסף אל אחיהם? אני לא מתכוון לקרוא לכם את רש"י פה, שאומר כל מיני דברים במדרשים, שהם דברים מאוד סודיים שהוא מספר על האחים, כי אני לא זכיתי עדיין להבין את סודם של הדברים שרש"י מביא. הפשט הוא שיוסף יש לו איזשהו תוכחות כלפי האחים. הדרך שלהם לא נראית לו. אני יכול להתחבר משהו אחד שרש"י אומר שם, אבל תכף אני אגיד לכם. יוסף חולק על הדרך של האחים, אני לא יודע מה היא. ולכן הוא מה? ואומר דברים שליליים על האחים לפני יעקב. ומה קורה פה? במקום שיעקב מנסה... יעקב לא כתוב מה הוא עושה עם הדברים האלה, אבל כתוב, וישראל אהב את יוסף מכל אחיו, מכל בניו. כלומר, יעקב אוהב את יוסף יותר מכל הבנים. וכתוב כאן, כי בן זקונים הוא לא, ולמרות שלכאורה יש בנימין, חז"ל פרשו, התרגום אונקלוס, בר חכימו לי. זאת אומרת, עם מי אבא יעקב לומד את הסודות שיעקב למד? איפה יעקב למד תורה? אצל יצחק, אצל אברהם, אצל שם, אצל עבר. הסודות של האלוהות, הוא למד אצל שם ועבר. הסודות של עם ישראל ויהודו ותפקידו, הוא למד אצל אבא יצחק וסבא אברהם. ולמי הוא מעביר את כל המידע הזה? את כל ה... למי הוא נותן את כל ה... ליוסף. ולא רק זה, אלא הוא עושה לו קטונת פסים, שפירושה בגד מלכות. ומסתכלים האחים על יוסף, והם אומרים לעצמם את המשפט המפורסם, רבותיי, ההיסטוריה חוזרת. מכירים את השיר הזה? אברהם אהב את ישמעאל, אבל שרה צדקה, כי ביצחק יקרא לך זרה. יצחק אהב את עשיו, אבל רבקה צדקה, שהחליפה ושמה שם את יעקב. אני האחים עכשיו. יעקב אוהב את יוסף. אבל אנחנו צודקים. לא יוסף צריך להיות ההמשך של בית אברהם. אלא אנחנו. לא רחל, אלא לאה. זאת אומרת, שאנחנו נמצאים במצב שבו הם לא יודעים במרכאות את ההיסטוריה שאנחנו יודעים שכבר יש כאן אומה ואין נדחים בניה ממנה, כמו שנדחה עשיו וילך אל ארץ, כמו שנדחה ישמעאל ולוט, אלא פה מדובר בגוי אחד בארץ. והם מזהים שדרכו של יוסף תוביל את עם ישראל לשינוי זהות, לדרך אחרת. אנחנו עוד לא יודעים מהי הדרך של יוסף, אבל מהחלומות שתכף נבין, אנחנו הם מבינים, וכנראה מעוד דברים שיספרו לנו עליהם, הם מבינים בעצם שדרכו של יוסף תוביל את בית ישראל למקום לא נכון. ולכן האחים נלחמים על דמותה של כנסת ישראל. כמו ששרה נלחמה על דמותה של כנסת ישראל וצוותה לגרש את ישמעאל, כמו שרבקה נלחמה על דמותה של כנסת ישראל וצוותה ליעקב לרמות את אביו, ואביו הודה ואמר גם ברוך יהיה, כך גם האחים נאבקים על דמותה של כנסת ישראל, ורואים את אהבת יעקב ליוסף, ובעצם מבחינתם פירושו שאו שהם ידחו לגמרי, אבל זה לא עניין של כבוד, וזה עניין של... או שדרכו של יוסף תמשול, והם יהיו נספחים. אבל דרכו של יוסף היא לא הדרך, היא לא הדרך הנכונה. ולכן צריכים לדחות את יוסף, וזה מה שהם עושים. עד כדי כך שהם דנו דין, ואמרו, יוסף מסית ומדיח את עם ישראל לדרך אחרת. ודנים אותו למיטה, ואחרי זה הם חוזרים בהם, והם אומרים, בואו נפסוק דין, אלא כמו שתיארנו מקודם את התיאורים של תחילת השיעור, שבסופו של דבר הם מוסרים דינו לשמיים. זה משמעות מכירת יוסף. ואל תחשבו שאבותיכם זה משפחה פלילית. איפה שמענו במשפחה שמוכרים את אחד האחים? מי רוצה להיות בן של הורים? איזה דבר קשה זה שאדם מגלה שאחד מאבותיו היה בעצם פושע. לפעמים אני קצת מרחם, לא מרחם. אני חושב ככה על ה... לא, זה לא קשור בכלל. תחשבו פעם על נוער בגרמניה. שיודע היטב מי היו הסבות והסבות רבות שלו. זה לא נעים. עשו את זה הרבה סרטים. לא. להבדיל כל ההבדלות. 12 האחים שאחרי זה יקבעו בחושן של הכהן הגדול, מדובר בדמויות על. ואף על פי כן התורה כותבת דברים כאלה קשים. אז כל מה שעשיתי עד עכשיו היה לרקח את עוצמת המושג שנקרא מכירת יוסף. איך אני חוזר לך אותם? ואחרי כל מה שאמרתי עכשיו, אבון מכירת יוסף הוא אבון. יש לי שאלה אליכם. אני לא עורך דין טוב? לא השתכנעתם שהמכירה של יוסף היא, יש בה הרבה עומק, הרבה משמעות, גם כשתיארנו את דרך המכירה ואת המחשבות שהובילו, וגם כל הרקע והעיקר, עיקר העיקרים, יש כאן מלחמה על דמותה של כנסת ישראל. ולכן מחלוקת יוסף ואחיו זה אחד, תזכרו תמיד שמעשה אבות, סימן לבנים. מה זה מחלוקת יוסף ואחיו במהלך הדורות? זה המחלוקות הגדולות בעם ישראל על דמותה של כנסת ישראל. וכי לא פגשתם לפני 300 שנה, פחות, 250 שנה, את המחלוקת בין החסידים והמתנגדים באירופה, על דמותה של כנסת ישראל, וכילו שמענו שלפני 800 שנה, אז בקהילות, ברבנים מסוימים, גזרו לשרוף את כתביו של הרמב״ם. שמענו גם שמענו. שורש הכל, מחלוקת יוסף ואחיו. שיש לנו, שאנחנו עם ישראל, אנחנו לא כאלה פר וכאלה, גם אתה חמוד, גם אתה חמוד. מה מדובר? מדובר בדברים הרי גורל, הרי יהוד. מי אנחנו? אנחנו צריכים להיאבק על הזהות שלנו, ולברר אותה ברור היטב. להבדיל בין קודש לחול, להבדיל בין טמא לטהור. זה לא כזה סתם כולם, למה? תכילו, תכילו, תכילו. זה לא כזה פשוט. מאבק על הזהות ועל הדמות. וכמובן, שזה חטא. והחטא הוא לא כי הם לא הכילו את יוסף. כי הם לא ירדו לעומק האמת האלוקית שהייתה מראה להם שיוסף צדיק. בסדר, זה החטא, זה חטא. ושהם היו, ושהם לא היו מתונים בדין, גזרו דין חמור מאוד על יוסף. עד כאן השלב הראשון. יש לנו 5 דקות לשלב השני. יותם. קודם כל דיברנו על כל השלב של המחירה, ראינו שזה לא כזה מחירה. כן? אני אסביר לך משהו. מאיפה אתה יודע על הסיפור של יוסף ואחיו? מי סיפר לך? האם הוא נמצא במקורות חיצוניים? לא. המקור הבלעדי שלך הוא התנ"ך. לכן, אם אתה רוצה להבין את פשט התנ"ך, אתה צריך לראות מה התנ"ך מספר על האחים. והתנ"ך אומר שלמרות הסיפור הקשה הזה, האחים האלה הם ממשיכים את בית ישראל. הם יהיו כתובים על החושן, יהיה כתוב ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר. תכתוב את שמות בני ישראל, 6 משמותם על האבן האחת ואת שמות 9 אתרים על האבן השנית, הם יהיו זיכרון לבני ישראל. הם התברכו על ידי יעקב בפרשת ויחי, הם התברכו על ידי משה בפרשת וזאת הברכה. יהיה כל אחד מהם יהיה נחלה בארץ שתיקרא על שמו נחלת ראובן, וכל ספר יהושע יגיד זה נחלת ראובן, זה נחלת זה, זה נחלת זה. התנ"ך הוא השופט, לא אני שופט. אם יש לך סיפור חיצוני ואתה יודע את זה משם, אז אולי התנ"ך סתם איזה. אבל יש לנו כלל בהלכה, הפה שאסר והפה שהתיר. אם אתה לא מקבל את השיפוט שלי, אני התנ"ך, ואני שפטתי אותם להיות חלק ממרכבת השכינה של הקדוש ברוך הוא לנצח נצחים, אז איך אתה מקבל את החצי הראשון שלי? אתה לא יכול לעשות לי את זה. אז אתה זה, או שאתה מקבל את כל הסיפור, את כל התנ"ך, או שאתה לא, או שאתה לוקח, או שאתה לא מקבל הכל. אם אתה לא מקבל הכל, בסדר. אם אתה מקבל את התנ"ך על כולו, התנ"ך אמר לך שהאחים האלה, שהם כל כך חטאו פה, אבל למרות זאת התנ"ך מאשר את בחירת האלוקים בהם, ורואה בהם דמויות הלאה לנצח, חקוקים בהיכל התהילה של כנסת ישראל. כי ספר התנ"ך הוא לא קיטש. זה לא שהטובים הם טובים והרעים הם רעים, כמו סיפור משעמם. כי האמת היא מורכבת, וכי באמת יש בעם ישראל מחלוקות, ויש בירורים עזים. נכון, אז כשאתה אומר ש... זהו, אני אגיד לך. כשאתה אומר שהם לא מוצגים, בעצם אתה ציפית, זה אני מבין אותך, אתה ציפית שקודם כל יכתבו, זה מה שנקרא תמונת פרופיל של כל אחד מהם. למשל, שיכתבו לי על, אני לא יודע מי זה בכלל, נפתלי. שיכתבו לי, נפתלי היה עוזר לחלשים, הוא הבין היטב את כל פרקי העץ חיים של הארי, הוא היה גם גיבור וחזק, והוא גם, נכון, אתה צודק, אין לנו כאילו תיאור של מי הם האחים. פה אנחנו בעצם מבינים מהסוף את ההתחלה. ואנחנו, אתה יודע מה, אני כאילו חי לא רק את התנ"ך, אלא גם את מסורת עם ישראל. אתה שבטיה, אתה מזכיר אותם כל יום בתפילותיך. היכן? בוא, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אוקיי, זה אבות. הכל הגדול, הגיבור והנורא, הכל עליון, גמול חסדים דמים, קוני הכל, זוכר חסדי אבות. הוא מביא גואל, הקדוש ברוך הוא מביא גואל. מי זה גואל? זה דוד המלך, מצאצאיו. מביא גואל, למי הוא מביא גואל? לבנים של בניהם של האבות. הוא לא מביא גואל לאבות, אלא לבנים של הבנים של האבות. מי זה הבנים של האבות? שבטיה. כלומר, אנחנו, וזה גם שמעתי מהרב שלמה פישר, יש מושג שנקרא ברית השבטים. כשם שהקדוש ברוך הוא לא יחלה את עם ישראל, ככתוב בכל המקורות, כך הקדוש ברוך הוא לא יחלה שבט מעם ישראל. ולכן כל בית השבטים חיים וקיימים ויחזרו וחוזרים, משום שכל שבט, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא הקים פה עם אחד מטושטש, אלא, כמו שאומר המהר"ל בתחילת ספרו נר מצווה לחנוכה, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. עם זו, מה זה זו בגימטריה? 13. אלה שבאים מהתיכון, הם עדיין לומדים מתמטיקה. הם לא שכחו. עם 13 עצרתי לי. 13 שבטים. כי מחשבים יוסף לשניים, 13 שבטים. 13 שבטים. ומה זה זו בגימטריה? מה זה זו בגימטריה? במילים? מה? זה שבט לוי. מה זה זו בגימטריה? אחד. 13, אחד. ומה זה אחד בגימטריה? כי אחד בגימטריה
13.
המילה אחת, גימטריה 13. וגם המילה אהבה. בסדר? עם אהבה, עם אחד, עם זו יצרתי לי. אבל, שימו לב טוב. מהמהר"ל, עם 13 יצרתי לי. כלומר, שתהילתי יספרו. תהילת השם יכולה להיות מסופרת בעולם רק על ידי שעם ישראל בנוי מ-13 גוונים. וזה הרי מתחיל באבות. למה אין לנו אבא אחד אברהם ואז היינו עם ישראל? למה צריך אבא אברהם, אבא יצחק, אבא יעקב? ואחרי זה צריך גם את רחל וגם את לאה וכל הסיפור הזה. כי יש כאן, צריכים לדחוס לתוך האנרגיה הזאת של עם ישראל כל כך הרבה שלמויות. שלמות של דבקות אלוקים, שלמות של קידוש החומר, שלמות של אוניברסליות. וזה גם שורש המחלוקות בעם ישראל היום. שורש המחלוקות זה חתחילה, בגלל שיש כאן, וכמובן כל הדברים האלה כבר נרמזו ליעקב שהוא שכב על האבנים בבית אל, והם לא נתנו לו לישון, וכל אבן צעקה, מה היא צעקה? עליי, יניח צדיק זה את ראשו. זאת אומרת, אני אמלוך, אני ממשיך. והבירור הכי גדול נעשה בין יוסף ליהודה, כי יהודה הוא הפנימיות של לאה, ויוסף הוא הפנימיות של רחל, ולכן שבנו לנושא המרכזי, מה בין יוסף ליהודה, בסופו של דבר אנחנו יודעים שבפרשה שלנו גם יהודה נזרק לבירורים עזים עד שנולד פרץ שממנו יוולד דוד, וגם יוסף נזרק אל מצרים לבירורים גדולים עד שהוא יחזור לבית ישראל. זאת אומרת, המחלוקת גורמת לבירורים, והבירורים גורמים בסוף לאחדות נפלאה, כמו שדיברנו על זה פעם, גוי אחד יהיו בארץ, מנבא הנביא יחזקאל. וזה יהיה בימינו, בעזרת השם. לסיכום, לא למדנו השבת את פרשת השבוע בכלל, אלא רק עשינו מבוא לסיפור יוסף ואחיו. אני מצטער שאנחנו נעצרים במבוא. ואידך פירושו, זיל גמור. רק אתם צריכים עכשיו להבין מי הוא יוסף דרך החלומות שלו. ולהבין על מה הייתה המחלוקת. בשפה של התורה. להתראות.